בסדר, שלום. כן, נושא, היום רצינו לדבר קצת על שכר ועונש. זה נושא גלובלי, בכלל, של תפקיד של יהודי בעולם, על שכר ועונש. אבל זה נושא שאולי אחד הנושאים הכי רגישים, בעצם כל אבא יודע שצריך לחנך את הילדים שלו, להכין אותם, לקראת עתיד, לקראת לקחת אחריות על החיים שלהם, לקראת לקחת אחריות על עצמם. ויש הרבה מאוד מסורות בזה של עונש, בעיקר שכר פחות, אבל בעיקר נושא של עונש, שזה באמת דבר שבעבר קהילות יהודיות היו משתמשים הרבה בנשק הזה שנקרא עונש. אני כבר לא מדבר על עונש פיזי, אבל בוודאי על עונש... כן, עונש, מה שקרוי, עם המקל. מצד שני, הנושא של שכר פחות, באמת מובא במקורות שלנו. כולם יודעים את הפסוק במשלי, חוסך שבטו, שונא בנו. אין כל כך שם דיבורים על, על אהבה ועל פרסים ועל תשומת לב ועל קשרים. פחות אצלנו יודעים, אנחנו יודעים ש... בחינוך, יש כל מיני דברים, כמה אבא צריך לחנך, כמה צריך לפרוש מאיסורי, כמה צריך אבא מחויב, כאילו, לקח את הבן שלו וכו' וכו'. פחות יש לנו בידע איך באמת, באופן פוזיטיבי, להקנות את, את הדברים האלו. אז כמו שחשבתי הרבה פעמים שהדברים האלו בעצם פחות כתובים, כי הם באמת אמורים להיות חלק מהאינסטינקט של, של הבאות, חלק מהאינסטינקט. זאת אומרת, אינסטינקט, אני קורא למשל נושא של הדברים, כל כך הרבה מדברים על זה היום בזמננו, של אהבה ותשומת לב ועידוד ודברים מסוג כזה. ואנחנו יודעים שבחזל לא מוזכר שאבא צריך לתת כמה נשיקות, אבא צריך לתת לבן שלו כל יום, שלוש פעמים, או לפני כשהוא יוצא לחדר, או אחרי שהוא יוצא לחדר. היום רוצים שיבוא איזה רב ויגיד, נו, אז כמה צריך לכתוב לי, כמה פעמים וכו' וכו'. כמו שדיברנו בהתחלה כבר, כן, כשכתוב שאברהם אבינו כתוב למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, אנחנו לא יודעים בדיוק איך היה הקשר של אברהם ובנו יצחק, כן, איזה קשר רגשי היה להם ואיך היו... כי מן הסתם, הדברים האלו זה בעצם בטבע של האדם, אלא שמה, אנחנו קצת כבר היום מקולקלים, בעצם יש לנו הרבה מאוד לחצים, יש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו מושפעים מהסביבה, ולכן כל הדברים הטבעיים האלו של אבהות טבעית, שבעצם אבהות טבעית היא... הדברים הטבעיים של קשר וכולי וכולי, של הזדהות של הילד עם האבא. ולכן קשה היום שאנחנו באים ורואים שלא כל פעם הילדים ממשיכים בעצם את, את מה שהם קיבלו בבית, ובוודאי שלא כל פעם ממשיכים את מה שאנחנו מצפים מהם, אז יש איזושהי התלבטות מאוד חזקה בעניין הזה. אז אני יודע, כולנו פה גדלנו פחות או יותר באותה חממה, כל אחד אולי, הנושא של עונשים. אנחנו יודעים שפעם אבותינו ואבות אבותינו היו משתמשים הרבה מאוד בעונשים פיזיים, היו מקבלים מכות הילדים, היו מקבלים על כל, אני לא מדבר על מכות של היסטריה, שהורים לפעמים נכנסים לאיזושהי פאניקה, שהם מאבדים את כל השלטון, אני לא מדבר על זה, שזה גם, שזה בוודאי לא אקט חינוכי, כן, זה פשיטה, כן. אבל אני מדבר אפילו כעונש, כשיטה. אני זוכר, סיפור שאני זוכר פשוט, מאז היו לי הרבה סיפורים, אני זוכר שנסעתי פעם עם הבן שלי הגדול, הבכור, נסעתי איתו בטיסה לארצות הברית, כשהוא היה ילד קטן, וכל הטיסה היה לו איזשהו קלקול, בטן, הוא היה ילד קטן, בן שנתיים, והילד בכה, רוב הטיסה הוא בכה, באמת היה משהו טראומטי מאוד, ואנחנו ניסינו להרגיע אותו וכו' וכו', אבל אני זוכר לקראת סוף הטיסה, ממש לקראת הסוף, ניגש לאיזשהו יהודי הדור פנים, עם זקן לבן, ממוצא אירופאי, וניגש, הוא ואשתו אל אשתי, ונתנו לנו מנה ככה, ככה עם כל הסמכות של הדורות שלהם, ואמרו ככה, אנחנו עקבנו אחריכם כל הטיסה, ואנחנו אומרים לכם שהדרך הזו שאתם עשיתם היא דרך רעה מאוד, היא דרך פסולה מאוד. לא, ילד בוכה, לא נותנים לו נשיקות וסוכריות ובקבוק מים. שתי סתירות והעניין מסתדר. עכשיו, הילד סבל. הילד סבל, היה לו פשוט קלקול קיבה, כן. קורא לילד, כל הדרך, באמת היה פאניקה גדולה מאוד, וגם לחץ של הטיסה, לחץ אוויר וכו'. והאנשים האלו באמת היו בטוחים שזו הדרך. אומר, אתם לא, אנחנו מסתכלים על הדור הצעיר, ככה בכאב כזה, אנחנו מסתכלים על הדור הצעיר. אצלנו, בעיה כזו היו פותרים. אז אמרו ביידיש, צווי פאץ', אינדר סידר, זהו, והכל יסתדר. תנסו את זה, למה אתם לא יודעים איך לחנך? ככה לא מחנכים ילדים. זה היה הגישה, וזו גישה שאנחנו יודעים שפעם היא הייתה מאוד מקובלת, הגישה הזו של עונש וכו' וכו'. מצד שני אנחנו יודעים שבאמת העונשים, אם אנחנו ניקח את המודל של השטטל באירופה או בהונגריה או ברומניה או כך באמת זה עבד. אנשים הצליחו לגדל דורות עם השיטה הזו, עם השיטה של עונשים, ושיטה קשה, ושיטה של מכות, ושיטה של... וזה עבד. אז אני לא יודע להגיד לכם מה היה, שוב פעם, הקשר המשפחתי החם והטעימה.
אין לנו אחוזים כמה נפלטו.
אני יודע, יכול להיות, אבל בכל אופן המסורת ככה עברה, אלו שנשארו, בכל זאת קצת נשאר, כן. אני לא יודע להגיד, באמת, אני לא חושב שמישהו ערך פעם איזשהו מחקר, אבל הדברים עברו, וקשה מאוד לדעת, האם באמת, קודם כל, כמו שאתה אומר, שיכול להיות שבאמת, מי יודע כמה הפסדנו, אבל נגיד אפילו שאלה באמת שכן הצליחו להנחיל את המורשת הזו לילדים שלהם. אז אני חושב שקשה מאוד להעתיק מודל של איזשהו עיירה, כי ביהדות זה מה שאנחנו באים. אנחנו הרבה באים וטוענים שהיום יש ליברליות כזו גדולה, כמו שסיפרתי לכם על הזוג האנשים המבוגרים האלה, שהם אנשים חרדים מאוד וטובים מאוד, בוודאי יש להם ילדים טובים, אני לא מכיר אותם, אבל... קשה מאוד לדעת, להעתיק את המודל הזה שהיה פעם למודל של היום. והיום כל הרבנים וכל המחנכים וכל נמנו וגמרו, אני שמעתי מרב שטיינמן פעם למשל, כן, שהוא לא היה כזה ליברל גדול, נגד הנושא הזה של לתת מכות לילדים, שהיום לא נותנים, הרב וולבה זה מפורסם, שהוא היה מאוד נגד השיטה הזו, לא לתת מכות לילדים בכלל, כלום, אפילו אחד לא, כן, אפילו קצת לא. הרב וולבה היה מסביר את זה דרך אגב בעוד בצורה קצת יפה, שהיה אומר שבשולחן ערוך נפסק שאסור להכות בן גדול, גדול, הכוונה גדול, כבר גדול בגיל. אז כתוב שהסיבה שזה אסור בגלל שעוברים על לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי הילד הגדול יכול להחזיר לאבא מכות, ואז אתה מכשיל אותו באבון חמור, אז לכן לא לתת לה, אז הוא אומר שהיום גדול זה כבר מגיל 3, כן, כבר... הילדים היום גדלים, ואם אנחנו ניתן להם מכות, אז הם פשוט נחתי אותם בהרבה עבירות. ככה רב וולבה היה אומר. אבל בכל זאת, זה לא הפקרות העולם. כי באמת, הפסיכולוגיה המודרנית היא אומרת שאנחנו מתייחסים רק לאהבה, וזהו. לא צריך להציב לאו בכלל לילדים. אין המושג של לא. רק פוזיטיבי ורק חיובי, ואתה לעולם לא, ותיתן לו לגדול איך שהוא רוצה. אבל אנחנו ביהדות, על החלק הזה ודאי שאנחנו לא מבטרים, אנחנו יודעים שצריכים לשים איזשהו גבול לילד. זאת אומרת, עונש מה שקורה, אני לא מדבר על עונש פיזי, אני מדבר על עונש רוחני, סנקציה מסוימת, כן? זאת אומרת שהילד מבין שאנחנו למשל, לא יודע מה, חוצפה, לא מקבלים... אין מושג שילד מתחצף להורים שלו, אין מושג, לצערי יש, כן, אבל אמור להיות שאין, כן, אמור להיות שאנחנו יודעים שכיבוד אב והם לא כולל רק להגיש לאבא כוס קפה ולעשות לו נחת, אלא אין מושג שילד אומר לאבא לא, ביהדות זה לא ייתכן וכולי וכולי, ואם ילד עושה דברים שהוא מתחצף או שהוא מתחצף למערכת, הוא מתחצף למורה שלו, הוא מתחצף לילדה מתחצפת למורה, אין דבר כזה שאנחנו עוברים על זה ואומרים, לא, בוא חמודי, תקח נשיקה בשתי הצדדים ותסע לאופניים. אנחנו לא יכולים לעבור על דבר כזה בשתיקה. אז ודאי שאנחנו יודעים שיש עונש. וגם יש פה עוד חלוקה. יש חלוקה של בן אדם לחברו ויש חלוקה של בן אדם למקום. אנחנו רוצים מצד אחד לחנך את הילדים שלנו שיהיו מנומסים ושיהיו... לא יודע מה, שיצחצחו שיניים ויסדרו את המיטה שלהם בבוקר, שזה לא כתוב בתורה שחייבים לעשות את זה, כן, וכולי וכולי, כן, אבל אנחנו בכל זאת מצפים מהילדים שלנו שיהיו מנומסים, וגם יש לנו עוד מטלות, אנחנו גם רוצים שהילדים שלנו, לא יודע מה, לא יחללו שבת, ויש להם כל מיני דברים, ילד מדליק אור בשבת, אנחנו אומרים לו, אסור, אין מה לעשות. לא יגידו, נו, אם תכבד את השבת מאוד, אז יהיה לך גן עדן, כן? אלא אנחנו לא ניתן לו להדליק חשמל, לא ניתן לו לאכול דבר לא כשר, לא ניתן לו, אנחנו מחנכים גם לדברים, כמובן, שהם בגדר של איסורים. אני שמעתי, ואני חושב שיש בזה היגיון מאוד יפה במהלך הזה. בעונש, גם בעונשים שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, יש מושג של מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו על, ולמה זה המהלך הזה של מידה כנגד מידה? משום שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבין, זאת אומרת שההקשר צריך להיות מאוד ברור, ההקשר של העונש הוא אמור בהתבוננות מסוימת לתת לנו, הרי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא לא מעניש אותנו בגלל שסתם הכעסנו אותו, אלא הוא רוצה באמת לחנך אותנו, כמו שאנחנו מבינים את זה, כן? שהעונש הוא לא איזשהו חס ושלום עונש על זה שפגעת בי כאבא ופגעת באבטריטט, כמו איזה נקמה חס ושלום חס וחלילה, שאולי גם זה נרחיב עוד מעט, שיש לפעמים שזה קורה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על, על אבינו האב הרחמן, שהוא באמת מרחם ואוהב אותנו, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מעניש, אנחנו יודעים שיש שכר בעונש, אנחנו מדברים עכשיו על העונש. אז העונש הוא אמור להיות קודם כל מידה כנגד מידה. זאת אומרת שהיהודי אמור להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, למה עכשיו אני קיבלתי את, את הדבר הזה, אם תתבונן טוב טוב, אתה תזכר מה עשית לפני חודש חודשיים, אתה תראה שיש קשר. זה אנחנו, זה אחד מיסודות האמונה שלנו. גם בין הורה לילד אמור להיות הדבר הזה. זאת אומרת, הילד צריך להבין שהעונש הוא תוצאה מהמעשה שלו. נגיד, הדבר הכי בנאלי למשל, כן? לא יודע מה. נגיד, לא צחצחת שיניים, כן? יהיה לך חורים בשיניים, כן? זה דבר פשוט. סליחה שאני לוקח כזו דוגמה פשוטה. זאת אומרת, הילד גם אמור להבין, אתה רוצה לאכול כל היום סוכריות וכל היום זה. בבקשה, תאכל, אבל תבין שכשיהיה לך כואב, ועוד מעט אתה תראה שזה יהיה כואב. אתה, או ש... חס ושלום, ילד עושה דברים יותר מסוכנים. זאת אומרת, העונש הוא בעצם אמור להיות הבנה של הילד, הוא צריך להבין למה, למה זה קרה לו. לא מספיק, אנחנו נהיה חייבים להסביר לילד, ואם הוא לא מבין את זה לבד, אנחנו נצטרך להסביר לו, כשאנחנו מתאים לעונש, שהוא לא מבין מה היה פה, ודאי שהפסדנו את האפקט של העונש. כי אם ההקשר, וזה כמובן תלוי לפי הגיל של הילד, ולפי ההבנה שלו, ילד בן שנתיים, בן שלוש, לא יכול להבין, מה רע בלשים את הידיים בתוך החשמל. אז אם הוא ישים את הידיים, אנחנו נותן לו מכה ליד, אין מה לעשות פה הרבה, כן. צריך למנוע אותו, אוי ובוי, כן. או שלא יודע מה, כן. יש כאלה הורים שהם אוהבים שהילד יקבל פעם משהו קטן, ואז הוא יבין, כן. אבל זה קצת, נראה לי, סדיסטי מדי, קצת קשה, כן. אבל זה באמת, מצד הפרינציפ זה ממש מצוין. הנה, תן לו, שישים, אתה לא רוצה? שים את היד פה, תקבל פעם אחת קביעה פה, וזהו, לא תקבל, לא תיגע יותר במים החמים האלו, כן? ראיתי דברים כאלו, כן? אבל, אני פעם שמעתי איזשהו סיפור, לפני שנים, זוכר שאני שמעתי הרצאות על חינוך כשהייתי צעיר, אז סיפר איזשהו רב שם, שהוא הכיר איזשהו אישה, שהילד היה מדבר... דברים לא יפים, אז לקחו ברזל מלובן ושמו לו על הלשון, קטן, כן, הנה, זה, אתה מבין, זה, קיצור, רציתי להסביר לו מה זה, מה יהיה בשמיים, כן, מה זה גיהנום. אז אומרת, אתם אומרים, מה זה גיהנום? בוא נסביר לך. הנה, אתה דיברת דברים אסורים, גיהנום זה ככה, שים את היד, את הלשון ותוציא, טק, זהו. עכשיו, מה שהסיפור היה, שהילד השתוקק כל כך לדבר דברים אסורים, זה היה הדבר הכי טראומטי, אבל הוא סיפור. לא היה מובן למה הילד כל כך מדבר בצורה גסה כל כך, מה האובססיה שלו. אז אותו עונש כנראה נתן לו איזושהי מוטיבציה עצומה לדבר, אבל זה זוכר פעם שאותו מרצה הסביר שעונש מוגזם לפעמים נותן את הריאקציה ההפוכה, כן? שילד כל כך התרשם מהעונש הזה שזה צרב לו כל כך, לא רק את הלשון, אלא... כן, או, זה יפה, זה יפה, נחמד, למה לא, כן. או, אפילו ראיתי אירועים, שמים קצת, לא יודע מה, סבון אפילו, כן, קצת, שזה קצת מחטא, כאילו לתת לו איזשהו מושג. כן, אפשר, למה לא? זה בסדר, זה הגיוני, אבל צריך להיות פרופורציונלי, כן, אי אפשר שילד יסתובב עם קביעה. מה? בלי ברזל מלובן, כן. אז אני חושב שזה רעיון, קודם כל, אנחנו מדברים על עונש, העונש צריך להיות... מובן לילד. זו נקודה מאוד חשובה. כי הרבה פעמים באמת ילדים לא מבינים מה שאנחנו רוצים מהם. זאת אמת פשוטה. אני מדבר עכשיו על עונש, שאנחנו עושים את העונש הזה מתוך רצון חינוכי. לא חלילה שאנחנו עכשיו פורצים החוצה מתוך איזשהו כעס, ושהילד התחצף, ואנחנו מאוד נעלבנו, ולכן אנחנו עכשיו נראה לו מי הבעל הבית פה, כן? ואז אני מדבר חס ושלום על היסטריה, שהורים נכנסים ומתחילים לתת מכות וצעקות, ומאבדים בכלל את הפרופורציות, כן? גם צעקות, זה, כשהן מוגזמות, הן לא פחות מאשר מכות פיזיות, אולי לפעמים עוד יותר גרוע, כן? שההורים מעליבים את הילד ופוגעים בו, והרבה פעמים הילד עוד גם לא מבין מה שהוא רוצים, אבל ודאי שזה דבר פסול. אני חושב שפעם שמעתי, הייתי פעם אחד מהמשגיחים במיר באמריקה, אני זוכר עכשיו איך קוראים לו פעם שהוא כתב, שהרב מבריסק, זה באמת סיפור מאוד לא מפורסם כל כך, שהרב מבריסק, בריסק קרוב, כן, הוא היה כל סוף שבוע קורא לילדים שלו, ועושה איתם חשבון, והיה נותן מכות לילדים שלו. אבל היה עושה איתם חשבון, אני אומר, תשמע, ביום ראשון בבוקר עשית כך וכך. סתירה. יום שני אחרי צהריים בשעה 4, אתה זוכר שדיברת לא יפה? נוח הפאץ', עוד סתירה. וכך היה הסיכום, וכל ילד היה מקבל ככה את הסיכום של המכות. עכשיו, לנו זה נשמע, תשמעו, גם לי, סליחה, כששמעתי את זה גם, אמרתי, רואי, מה הוא היה כזה, סליחה, סדיסט כזה, מה? איך אפשר לתכנן לתת מכות? כי אנחנו רגילים שאת המכות אנחנו נותנים כאינסטינקט. כי בואי נמאס איתה ככה, כן? היי, אתה פעלת לא נכון. אנחנו עושים את זה בזמן נתון כשאנחנו כועסים. זאת אומרת, אנחנו בוודאי משתמשים בטכניקה של עונש פיזי כמרפא לנפש שלנו, כמו שיש בשבת, אתם יודעים, יש סותר, סותר, מלאכת סותר, אז סותר כל פעם הוא פטור. אבל אם אדם קורא הבגד על מנת לעתו ויצרי, אז הוא נקרא מתקן. כולם מכירים את הרמב״ם הזה, נכון? כן, שזה נקרא תיקון הבגד, כן? אמנם הוא קורא את הבגד, אבל אם הוא עושה את זה בשביל שעכשיו הוא מאוד כועס, וקורא את הבגד בשביל שזה נתן, נרגע ככה, אני זוכר, הייתי פעם באיזה חנות, שם המוכר היה מאוד עצבני, משהו עצבני, ואז פתאום הוא לקח איזשהו צלחת שם, זרק על הרצפה, נשבר, ואופ, כן, מה אפשר לעזור לכם? ראיתי את הרמב״ם כזה מול העיניים שלי, כן? אז אנחנו גם כהורים, וזאת מציאות, שאני מספר כזה סיפור על הבריס קרוב, שהוא היה כל מוצאי שבת, לוקח את כל הילדים שלו, ועושה איתם עובר על החשבון, והיה נותן סתירות. הוא היה משתמש בנשק הזה, אבל לכל פחות יש פה שליטה עצומה, על המערכת של עצמית, כמובן, וגם הילד מקבל את המסר שהסתירה הזו הייתה באמת ברורה מאוד על המעשה שהיה ביום ראשון. הוא היה צריך לזכר מה היה ביום ראשון, נכון, באמת, וואו, היה לו בסדר, והוא היה מקבל את הסתירה. אני חושב שיש פה מסר חינוכי גדול מאוד לילד. אתה אמר, אז אנחנו אומרים כך, הנה, אתם רואים ככה, אז אם ילד מילא מקבל את הסתירה כשאני כועס מאוד, זה טעם, בוודאי יש לו טעם מאוד מתוק מהסתירה, כן? זה ממש מאוד נחמד. אבל אם אני נותן את זה מתוך קור רוח, זה נשמע מאוד רע. כי באמת, אם אנחנו נחשוב טוב, העונש הוא עינוי הדין, יכול להיות שעינוי הדין, יכול להיות שיש פה עינוי הדין, אז הילד באמת, אז הסתירה פעלה. כי הילד באמת פחד מהסתירות, אבל הוא הבין לכל הפחות שהאבא לא שונא אותו. וזו הסכנה הגדולה ביותר שיש. הסכנה הגדולה ביותר שיש, שהילד מפרש את העונש, כאילו הסתכסכתי עם האבא שלי. הוא לא אוהב אותי היום. וזה דבר שאסור שיקרה. כי כמובן, הילד לא יכול להבין שהעונש הוא בגלל שלא אהבו אותו. הילד צריך להבין שהעונש הוא בגלל המעשה הלא טוב, לא בגלל שהאבא לא אוהב אותי. האבא אוהב אותי והוא דואג לי, ובאמת, אם אנחנו רוצים שזה יפעל, אם אנחנו סתם נותנים עונש על מה שהיה, אז לא עשינו שום דבר. אני מקווה שאנחנו מדברים עכשיו על עונשים שכביכול אמורים לבנות את העתיד של הילד, לתת לו איזה לקיחת אחריות, להבין שיש איסורים ויש מותרים ויש גבולות. אז הגבול צריך להיות מאוד קשור. גם אנחנו ניקח, אני אומר שהיום, כפי שהורינו רבותינו, היום אנחנו לא נותנים מכות, נקודה. גם בריס קרוב להיה נותן מכות היום. אבל אני מדבר כעיקרון, רק לקחתי את הדבר הזה כמשל, כדוגמה, להבין שהמושג שאפילו מכה, שזה כאילו דבר, אז כשכתוב שונא חוסך שבטו, שונא בנו, אז זה לא הכוונה, היא חוסך שבטו, שהוא עכשיו מוציא את המרץ שלו על הילד, כן, את העצבים שלו, שהוא חוזר הביתה מהכל או מהעבודה, שלא הלך לו טוב, היום הוא נותן יותר מכות מאשר כל יום, אלא הפוך, הוא שולט על עצמו, והוא עושה את זה, ואם תשאל את האבא, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, למה? כי אני רוצה לחנך את הילד. אז אם אתה כל כך רוצה לחנך אותו, אז תירגע בבקשה, אדוני, תירגע ותעניש. ואני כבר לא מדבר, אולי מכות זה נראה לנו פשוט הדבר הכי דרמטי, לכן אני משתמש כל כך במשל הזה, אבל אני מדבר אפילו כסתם עונש, לא תקבל היום זה, לא יודע מה, עשית ככה, לא תקבל ככה. אבל אנחנו תמיד משתדלים להגיד את זה כשאנחנו מוסיפים איזה 20% של כעס קצת. זאת אומרת, הטון של העונש צריך להיות כזה מאוד סמכותי, מאוד אופיציאלי כזה, כן? לא רחום כזה, זה לא מותק, בוא ניתן לך איזה עונש, כן? כזה, אולי אפשר להניש אותך, כן? זה בחלק של ה... אנחנו צריכים לעשות את הפרצוף הכועס הזה, ואת ה... כן? ככה... סליחה, שלא, זה לא מצליח לי פה עכשיו, כן? אבל... מובן מאוד, כן? זה חלק מהפוזה, כן? זאת אומרת, עונש, זה כאילו הסיטואציה של משהו רע קורה פה, משהו, ואם אנחנו עוד נצעק, זה עוד יותר יבנה בוודאי את האפקט של העונש. וזאת, כמובן, טעות חמורה, כי באמת, אם אנחנו נרצה לשים גבול לילד, זה רק, אם יש מושג של עונש עוזר, זה רק כאשר ילד באמת יבין. ואני באמת חשבתי היום, כשאני אדבר איתכם קצת, מה אפשר לתת דוגמה. אני אגיד לכם מה שאני עשיתי בחיים שלי, גם לי, ברוך השם, היו ילדים. אני לא יודע אם זה דבר שמוסכם ומקובל. אבל הרבה פעמים הייתי עושה את הדבר הזה, וראיתי שזה עובד מאוד יפה. ילד חוזר הביתה, מתחצף, לא מבצע שום דבר ממה שאמרתי לו היום. אוקיי? ביקשתי 1, 2, 3, אני מסתכל, לא התקיים שום דבר. עכשיו, אני מאוד כועס כמובן, כן. אבל לא רק שאני כועס, גם אני, זה לא ייתכן, אלא זה איבד משמעת. אני אומר, תשמע, אתה יודע מה? עכשיו 8-9, אנחנו לא חברים היום, לא מדברים. אני רואה שאין לנו, אתה לא מקבל מה שאני אומר, אני עכשיו, בבקשה לא לדבר איתי עכשיו. בכלל, שום דבר, לא לבקש שום דבר, אני עכשיו פונה למישהו אחר. אני לא עושה את זה בפרסיה, לא מעליב אותו, לא פוגע בו, אבל אני אומר לו, תשמע, אנחנו... לא יכולים להידבר, בסדר, אוקיי. הלילה אנחנו הולכים לישון בלי לילה טוב. תסתדר לבד, קריאת שמע תגיד לבד וכו' וכו'. זאת אומרת, אני מביע בפניו את האכזבה, אני מביע בפניו את הבעיה שלו שהוא פגע בי. זאת אומרת, הוא צריך להבין, כן, כי קרה פה משהו לא נורמלי. כמובן שאם אני אעשה את זה כל יום, אז איבדנו את כל האפקט, כן, אז כל ההצגה הזאת... הלכה לאיבוד. אבל אם אני עושה את זה פעם בחודשיים, נגיד, או פעם בשלושה חודשים, שאני מראה לו, תשמע, אני לא מדבר עכשיו שאני לא אתן לו את הזכויות, כן? אני מדבר על משהו שאני רוצה לעשות משהו דרמטי, משהו שפשוט לא ייתכן, לא ייתכן. היום היה פה ממש איבוד שליטה מוחלט של זה. אני חושב למה אני אומר את הדבר הזה? כי גם בעונש, ובוודאי עוד מעט נדבר על נושא של שכר, של פרסים וכו' וכו', כל המושג של חינוך חייב לעבוד, וזה חוזר ואומר כל פעם, חייב לעבוד כשילד יש לו איזה הזדהות עם הדמות הזה של האבא. הזדהות פוזיטיבית. זאת אומרת, יש לו קשר. הוא מקבל את המציאות הזאת שיש פה אבא ואמא, שהם באמת דואגים לו ושהוא אוהב אותם ושהוא קשור אליהם, ומה שהם עושים, כמו שאנחנו אומרים, כל מה דוד רחמנה לתו אבית, גם כשאנחנו לפעמים מקבלים איזה גזירות. אבל אנחנו יודעים... שהקדוש ברוך הוא אמורים לדעת, כן, זה אחד הניסיונות שלנו, להבין שגם כשהקדוש ברוך הוא לפעמים הוא לא טוב אלינו כל כך, בסופו של חשבון, מה שכל אחד יודע, אחד היסודות באמונה, כן, הגדולים, שקדוש ברוך הוא מיטי, וגם כשהוא עושה לי רע, שאני עוד לא יודע מה התוצאות, זה כמובן הכל עם חשבון, אותו דבר צריך להיות עם ילד ואבא, והילד הוא קטן, הוא לא יודע לעשות את החשבון השכלי הזה, שאנחנו עושים כזה חשבון, כשיש לנו איזה גזירה קשה, אנחנו עושים כזה חשבון נפש, ואנחנו מתבוננים, ואנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מן הסתם עשה, ואנחנו מאמינים באמונה השכלית שיהיה טוב, כן? ילד אין לו עדיין את האמונה השכלית הזו שאבא שלו הוא טוב, אבל ודאי שהקשר הזה נבנה על ידי קשר של אמון, ולכן חשוב מאוד לילד הקשר עם האבא, ועם האמא, כן? והקשר הזה, כשהילד רואה שבאמת... הוא רואה בחוש, הנה, האבא לא מרוצה ממה שעשיתי. איך אני יודע שהוא לא מרוצה? הוא לא מדבר איתי. שעה, אנחנו עכשיו לא מדברים. והוא מנסה לפנות, ואני כאילו לא שומע אותו. אין, סליחה, אנחנו לא מדברים, עוד לא הגיע 9, כן? יגיע 9, נשמע אותך מחדש. זו בעיה גדולה בשבילו, והוא מפנים שיש פה סכנה, יש פה בעיה, זאת אומרת, לא סכנה, חס ושלום, שהוא הולך לבית הקשר, כן, זה לא עד כדי כך, אבל הוא מבין שקרה פה משהו לא טוב בקומוניקציה. זו דרך, אני חושב, סבירה, כן, של עונש. כמובן שיש עונשים פשוטים, כן, כמו נגיד שילד לא הולך לישון. אחד הדברים שאנחנו בטוחים שאנחנו צריכים לעשות זה לעצור את הדבר הזה. אבל יש דברים שמאוד הולכים לכאוב לילד. למשל, ילד לא הולך לישון, ולמחרת בבוקר הוא קם מאוחר. כטבע העולם, שכשהולכים לישון מאוחר, קמים מאוחר. קורה. אז זה דבר שהרבה נתקלים בו, וכמובן בכל בית יש את השאלה הזו. לא יודע אם לכולכם יש כבר ילדים גדולים, אבל הילד בא בבוקר, אומר, תשמעי, קמתי מאוחר, אבל צריך פתק. תראי שאתמול, לא יודע, מה אימא, בדרך כלל באים עם האימא, מסתדרים. תכתבי שאתמול הרגשתי לא טוב, או שהיום... ופה אנחנו נבחנים. הילד צריך להבין שהמעשים שלו, הוא נושא בתוצאות. במושגים שלו, הוא עוד לא יכול לשאת בתוצאות גדולות, כן, אני לא יודע מה. אבל בתוצאות הקטנות של החיים הפרטיים שלו, הוא ודאי, ופה אנחנו נופלים. אם אנחנו כותבים לילד, חוץ מזה שאנחנו מלמדים אותו לשקר, ושהחיים אפשר להסתדר וכו' וכו', אבל ברור, חד משמעית, שילד שלא עשה שיעורים, למשל, לא בא הביתה, לא עשה שיעורים, אמא, תכתבי שאתמול היינו בחתונה ולא הספקתי לעשות שיעורים. ורוב האימהות, אני אגיד לכם את האמת, כותבות. והמורים בבית ספר כבר יודעים שהפתקים האלה לא שווים שום דבר, כי באמת ההורים, נו, הרי אנחנו נרחם עליו, הוא בכה, הוא שעה שלמה בכה. אבל אם אנחנו באמת הורים אוהבים וטובים, אנחנו יודעים שפה ההזדמנות שלנו לחנך את הילד על מעשה ותוצאה. זה הדבר מאוד חשוב בחינוך. כמובן שאנחנו הרי רוצים לחנך אותו לגבולות. אנחנו רוצים לחנך אותו להבין ברמה שלו שמעשה לא טוב. הנה, הביא לתוצאה לא טובה. אתה הבאת על עצמך. אז היום יהיה קטסטרופה. אז אם האמא תכתוב, אתמול הילד שלי איחר, כי אתמול בלילה הוא הלך לישון מאוחר, והילד לא יהיה מרוצה מכזה פתק, כי פה כתוב את מה שאסור לי לעשות, כי המורה אמר שאני צריך ללכת שם ב8, ואת הורסת לי את כל ההצגה. אוקיי, אבל זה מה שיש, זה מה שהיה אתמול. לא היה ככה, רגע, היה. אנחנו דיברנו שאתה הולך לישון, לא רוצה את הלך לישון, בסדר, שלום, אל תלך לישון. אבל תהיה לך בעיה. ואם אתה לא תעשה שיעורים, ואם אתה לא תעמוד בכל המטלות שהרבי הטיל עליך, או המורה, או הגננת, אני לא יודע מה, וכולי וכולי, אנחנו מקווים שהמערכת שלנו יודעת לתת פחות או יותר את המטלות לפי הצרכים, כן? אז אם אתה לא עשית, אתה פשוט תשלם את המחיר. ואנחנו פה צריכים לעמוד על זה כקוצו של יהוד. ההורים הטובים שבאמת רוצים לדאוג לילדים שלהם, זה ההורים שפה, בנקודות כאלה, יודעים לשים גבולות. בדברים הבנליים והפשוטים האלה, אני חושב שזו הזדמנות מצוינת לילד, כי להסביר לו שאם הוא, לא יודע מה, לא יתפלל בכוון איזה פוגם בעולמות העליונים, זה קשה מאוד לילד להסביר דבר כזה. אבל אנחנו יכולים להסביר לו מדברים פשוטים שיש מציאות כזאת. זאת אומרת, יש מציאות של פעולה שמיד רואים את התוצאות שלה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, הצבת גבול, אבל שהילד, אם יש לנו הזדמנות, ואנחנו אפילו צריכים לפעמים לחכות להזדמנות כזאת, שהילד יבין שהנה, עשית ותראה מה קיבלת. זו תוצאה שאתה בנית על עצמך. זו דרך מאוד מאוד אפקטיבית. סליחה, רצית לשאול משהו?
כי בדרך כלל זה, כשאני לא נותן פרק, אז הילדים מתחילים לחנך אותי. מתחילים להתקשר אליי באמצע הכולל, ולמה הוא הגיע בלי פתק.
לא, אז אני חושב שגם לא קורה שום דבר, אם אנחנו נסביר לילד, וגם לרבא, שבאמת אתמול הולך לשם מאוחר, ואני לא הייתי מרוצה שהלך לשם מאוחר, רק אנחנו לא עושים איזה סנקציות, אנחנו לא נותנים מכות כשהוא הולך לשם מאוחר, אלא אנחנו נותנים לו להתבשל במה שהוא עשה. אנחנו לא, למה לא השקפתם אותו לישון? כי אני חושב שאם אנחנו משקיבים לישון, זה, אין בזה שום תועלת חינוכית. אולי זה טוב שהילד ישן 8 שעות, אבל התועלת החינוכית הגדולה ביותר, שאנחנו הצלחנו, שהילד הלך לישון לבד, פעמיים שלוש, שהילד מבין שהמעשה שהוא עשה, הביא לו תוצאות לא טובות, בדוק ומנוסה, זה עובד. אני יכול לספר לכם מהילדים שלי, כן? אני לא יודע, אני חושף פה את הבית שלי יותר מדי, אבל זה בסדר. נושא של הכנת שיעורים, למשל. שיעורי בית, כן? בכל בית. הילדים מקבלים איזשהו עבודות לעשות, אצל בנות, זה יותר מקובל מאשר אצל בנים. והם מקבלים הרבה מאוד חומר. וברוב הבתים שאני מכיר, אני לא יודע, שאתם מכירים, זה בעצם שיעורי בית להורים. כן? זאת אומרת, ההורה צריך לעשות את השיעורים במתמטיקה, הילד לא מקשיב בשיעור, הוא בא הביתה, אין לי מושג, תקחי, תעשי, תעזרי לי, תשבי פה, ואם את תכתוב פה אחד, כתב, שתיים, שלוש, שלוש, שום דבר לא. אני בבית שלנו, כמעט, אני לא יכול להגיד שאף פעם לא, כן? אין מושלמים, כן? אבל כמעט, והילדים לא קיבלו עזרה בשיעורי בית. זאת אומרת, השיעורי בית, הם צריכים להיות ברמה שלהם, ואם הם לא ברמה שלהם, אז שהמורה תראה, או שהמורה תתחנך, או שהילדים יתחנכו, אני לא יודע מי בסוף ניצח שם, אבל כמעט, ואנחנו לא מכירים, וזה לא בטעות, ואני זוכר שפעם בשפת הורים, אני אמרתי למפקח של החיידר של הילדים שלי, שאני לא עוזר להם בשיעורי בית. הוא היה בעלם, הוא לא האמין, כי זה דבר לא מצוי כל כך, כן? כי שיעורי בית זה הרי מובן, שההורים יושבים עם הילד, וזו הזדמנות לשבת עם הילד, ואולי באמת זה דבר יפה מאוד לשבת עם הילד ולעזור לו. אבל אני חושב שבעיקר הסיבה שאני עושה את זה, זה לא בגלל שאני מתעצל, וגם אשתי לא זו הבעיה, כן? הבעיה היא שאנחנו חשבנו שזה הזדמנות להטיל אחריות על הילד. אחריות, כוונה שיש לך שיעורי בית, אתה בבעיה, אתה לא מסדר אותם. הנה, תשלם את המחיר מאוד מהר. מחר, המורה תשלח אותך הביתה בחזרה. לא עשית שיעורי בית, בסדר. נקבל אותך בבית באהבה, אין שום בעיה. בבקשה, תשבי, תאכלי, תקבלי מרק חם אפילו. הכל בסדר גמור. ולא מדברים על זה, זה לא פגיעה שלנו, לא כועסים, לא שום דבר, לא אומרים, אמרתי לך. לא אמרתי שום דבר, גם זה אפילו לא. שום דבר, הכל בסדר. בית שלנו ממשיך לתפקד, כי בחינת הבית הילד בסדר, רק את השיעורים לא עשית. נו, אז מה? מה את רוצה שאני אעשה? תני לנו פתק, שמה? על מה? מה קרה? זה דבר, אני חושב, הזדמנות שלנו, כמו שאני חושב שהנושא של עונש, זה חס ושלום לא נקמה בילד. זה לא שאנחנו רוצים ללמד אותו לקח, אנחנו לא מלמדים אותו לקח, הוא לא עבריין בבית סוהר, שאנחנו נותנים לו עונש, אני לא יודע מה, על מה שהוא עשה, חס ושלום, חס וחלילה. העונש הוא לא נראה לו מי הבעל הבית פה, נראה לו מי אנחנו, חס ושלום, אוי ובוי, הורים כאלו, ההורים אמורים להיות מאוד מאוד ניטרלים בדבר הזה, כן? בלי אמוציות רעות, בלי אמוציות קשות, בלי, חס ושלום, על שנאה, אני לא מדבר אפילו, כן? אני מדבר אפילו על, על, על להוציא את התסכול שלנו, את התסכול שלנו, כי אנחנו מאוד מוכזבים, כמו שכולנו יודעים, אנחנו מאוד רוצים שהילדים יביאו תעודות מאוד יפות הביתה, שיהיו ילדים מצטיינים וחכמים ואינטליגנטים, וגם שאף פעם לא יתנהגו בחוסר דרך ארץ. או למשל, אני לא יודע מה, הילד בא הביתה ורב עם החבר שלו, והמורה שלח פתק שמחר הוא לא יכול להגיע לחיידר, כן? קורה דברים כאלו, אנחנו יודעים שזה קורה. נו, יש הורים שילכו לרבה להסביר שהילד שלי הוא כן צדיק הדור. זה לא נכון, הרבה אדוני, או המורה. אתם לא מכירים את הילד שלי, הוא זהב. וזה מי שהתחיל, זה היה הילד ההוא. ואנחנו נותנים גיבוי לילד על מעשה לא טוב שהוא עשה. זה לא נכון לעשות כזה דבר, וזה הורים מאוד נכשלים בזה, מאוד מאוד נכשלים בזה, לא לתת לילד שלנו חס ושלום, כאילו אנחנו עוטפים אותו באיזה עטיפה של אהבה, המצפון שלנו מאוד טוב בזה, כי הנה אנחנו מגינים, אנחנו הורים, אנחנו צריכים להגן עליו, אז אנחנו שומרים עליו כל פעם שאף אחד לא ייגע בו, לא המורה, לא המפקח, ואוי לו המפקח או המפקחת או המורה או המורה או מנהלת או וכולי וכולי, שתגיד מילה רעה אחת על הבן שלי החכם. ואם היא תגיד, אנחנו נתקשר, ואם אנחנו לא נצליח להתקשר, אנחנו ניגש פיזית למורה ונסביר לה שהבת שלנו היא כן חכמה ומנומסת וצודקת. ואנחנו גם נגיד את זה לילד, אתה יודע? אני מאוד אוהב אותך. אני אמרתי למורה שאתה כן בסדר, כן? או למורה וכולי וכולי. וזאת באמת הזדמנות לא נכונה, כי ההזדמנות שלנו לחנך את הילדים שיבינו ויפנימו שהם צריכים להיות באמת מנומסים ובאמת עם דרך ארץ ובאמת עם משמעת, ומשמעת זה דבר ש הילד כבר כשהוא קטן לא אוהב לקבל משמעת, אז איך הוא יקבל משמעת? על ידי שהוא ייפול כמה פעמים, על ידי שהוא יישלח הביתה כמה פעמים, על ידי שהוא יישא בתוצאות שהוא עשה, זה הכל, ולא קרה שום דבר. ולפעמים זה קשה מאוד באותו רגע, כי באמת זה נראה סוף העולם, הילדה בוכה והיא אומרת זהו, יותר לא הולכת לבית ספר. או הילד אומר, לא אוהב את הרבה הזה, לא הולך אליו לחדר יותר יותר. אז אני חושב שאנחנו לא צריכים להתרגש, וצריכים לתת לילד נשיקה בצד ימין ובצד שמאל. ולגיד, אתה לא רוצה ללכת לחדר מחר? בסדר, אין שום בעיה, בשמחה, מה קרה? למה לא, הבית מאוד נחמד וטוב. אתה רוצה לשבת בבית, כמה? יום? יומיים? בעבר, בשמחה. אבל הילד אמור להבין שבסופו של דבר זו בעיה שלו. זאת אומרת, לא תלמד, לא תדע, לא תהיה ילד חרוץ. אנחנו לא יכולים כל הזמן שאנחנו בעצם הילדים. אנחנו צריכים לתת להם את העצמאות ואת ההבנה. שוב פעם, זה אני חושב הנושא של עונש. עונש, שוב פעם, אם נסכם את הנושא של עונשים. אז כמובן שכמו שאני חושב, עונש פיזי לא עובד. אין. צערי הרב, כן, זה נשמע קצת כמעט אפיקורסות, כן? אבל לא עובד, לא עובד, זהו, אין לעשות. אבל גם עונש לא פיזי, עונש שאנחנו נטיל עליו, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו לא מפתחים בילד הרגשה שאנחנו עושים את זה כי אנחנו כועסים. לכל הפחות מהסיפור עם הבריס קרוב, אם אנחנו נלמד מפה את המסר הזה, שכמה יופי וכמה חיובי יש בזה שילד יודע שאנחנו לא מגיבים באופן אימפולסיבי על איזשהו דבר רע שהוא עשה, אלא אנחנו מגיבים באופן מאוד מושכל, מאוד מאוד מחושבן, שהוא מבין, הוא קולט את הדבר הזה, אנחנו מתכננים את זה, אנחנו נעשה את זה שעה אחרי שאנחנו כועסים, ואנחנו ודאי נכעס קצת, כן, כשילד מתחצף אלינו, מה אנחנו לא נעלבים, מה אנחנו לא כועסים, כשילד יותר גדול, אנחנו ממש פוגע בנו בצורה לא נורמלית, כן, מאוד קשה לקבל דבר כזה, נכון, אבל זה לא הסיבה, אנחנו לא עושים את זה כי נעלבנו, אנחנו לא עושים את זה כי נפגענו, אנחנו לא עושים את זה כי לא הביא לנו את הנחת היהודי הטוב שאנחנו רוצים, אנחנו עושים את זה כי אנחנו בידינו הפקידו את הפיקדון הזה להיות אחראים אליו, להכין אותו לחיים, ולהכין אותו לחיים זה על ידי שהוא יהיה מוכן לחיים, והוא יהיה מוכן לחיים כשאנחנו נדע להסביר לו ולנמק לו ולשכנע אותו שבאמת ההבנה היא שיש המשך מובנה למעשה שהוא עשה, שיש המשך, וכל עונש הוא תוצאה מהמעשה שלו. וכך כמובן, זה בחדר, כך זה בבית ספר, כך כמו לחומר, כך זה בבית. יש נקודה נוספת, וזה דיברנו בעיקר על בעיות של בן אדם למקום, לחברו, זאת אומרת, בעיות של בן אדם לחברו, הכוונה היא, שוב פעם, מה שדיברנו, כל הנושאים של דרך ארץ, כל הנושאים של יחסים בין חברים, ואיך שהוא רב אחרי הצהריים עם החבר שלו וכו' וכו'. יש נושא שני, שהוא בעצם נושא שבין אדם למקום. זה גם דבר אולי לפעמים קצת יותר קשה, כי בין אדם למקום בעצם קשה מאוד לילד להבין את החשיבות של קיום מצוות ואת הרע באכילת מאכל לא קשר, אני יודע מה. או שהוא נכשל, הוא קנה איזשהו ארטיק עם איכשר שאנחנו לא נוגעים בזה, או אני לא יודע מה, או אני לא יודע מה, דברים כאלו, או שהוא לא, לא יודע מה, הוא הדליק את החשמל בחדר, או שהוא, לא יודע מה, פתח את המחשב בשבת, חז ושלום, חז וחלילה, נגיד, ניקח, נלך לדוגמה הקיצונית הכי קשה, כן? הוא עדיין לא ממש מבין את הדברים. איך הילד קולט שנגיד, סליחה לקחתי דוגמה מאוד קשה, איך הילד קולט שלפתוח את ה, לא יודע מה, את החשמל בחדר זה דבר אסור? איך הוא קולט? מה, הוא מבין ש... לא יודע מה, שכשברוך הוא ציווה לנו ששבת זה אותי ביני ובין בני ישראל, שאנחנו צריכים לשבות, ואם לא זה ממש כופר בעיקר האמונה. נו, בסדר. איך ילד יקבל כזה מסר מצפון שכשהוא הדליק את החשמל, או אני לא יודע מה, או שאכל חז ושלום דבר, ואיך המצפון הזה? אז ברור שפה, ודאי שהקשר מאוד ברור. זאת אומרת, הילד קולט את הסנסורים שלו, הוא מפעיל, ורואה מה אצל ההורים חשוב. ואם ילד הדליק חשמל בשבת, ואבא נהיה חיוור כמו סיד, הוא אומר, מה, הדלק את החשמל? לא. אוי, תביא לי כוס מים. הילד אומר, מה, באמת? זה ככה? זה אסור? אה, טוב, הוא מבין. עכשיו, אני לא אומר, תשמע, אם פעם אחת אתה תדליק חשמל, אני גומר אותך פה ממכות, חס ושלום, חס וחלילה. כי מה הקשר? מה עשיתי לו משהו רע? הדלקתי את החשמל, לא עשיתי שום דבר לאבא, עשיתי לאבא שבשמיים, אבל אני לא יודע איפה הוא, מי הוא, מה הוא. אבל אם באמת ילד אמור לאט לאט להפנים את הדברים האלו, שהדברים שבין אדם למקום הם דברים חשובים, אני מדבר על עכשיו, כשאומרים על איסורים. יש וורט מאוד יפה של רב מוישה פיינשטיין, שרב מוישה פיינשטיין כותב על הדור שהיה בארצות הברית לפני שנים, היה ניסיון גדול, אני יודע שאשתי באה מארצות הברית, וההורים של אשתי, זאת אומרת, הסבא וסבא שלה, כן, הם הגיעו מאירופה, מהונגריה, מרומניה, הגיעו לאמריקה, ורוב היהודים היו פותחים את החנויות בשבת, זאת אומרת, יהודים שבאירופה הם שמרו שבת, כשהם הגיעו לאמריקה הם לא עמדו בניסיון הזה. עכשיו, היו יהודים שכן מסרו את נפשם על הנושא הזה של שמירת שבת. זו הייתה מסירות נפש כפשוטה, לא היה שייך לקבל עבודה. הם כל שבוע מחדש היו צריכים לחפש להם מקום עבודה. יש סיפורי גבורה, אותות ומופתים. ורב מוישה פיינשטיין, איזשהו פירוש שם, לא עכשיו נביא את הפירוש שלו על התירה, לא חשוב עכשיו על באיזה הקשר הוא אומר את זה, אבל המסר מאוד יפה פה, מאוד, מאוד אהבתי זה, מאוד התחברתי לזה. הוא אומר ככה, הרבה הורים שמסרו את נפשם על שמירת השבת, 50 שנה, אני לא יודע מה, מסרו את נפשם על שמירת השבת, הילדים שלהם לא המשיכו לשמור שבת. אז טוב, לא מדבר פה על הפן הפסיכולוגי, כן, למה זה קרה, הוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין, הוא אומר ככה, ההורים הכניסו אווירה בבית שלשמור שבת זה מסירות נפש. זה עניין שמסירו את נפש ממש. כל שבת ההורים היו מעבירים את המסר לילדים, אוי! כמה זה היה קשה הניסיון הזה, והנה עמדנו בניסיון הזה. כל שבת הילד היה מקבל את ההרגשה השלילית בעצם, ששבת זה דבר קשה מאוד, זה דבר כבד מאוד, ואני עמדתי בזה, וגם אשתי, ואנחנו שתינו, ואתם גם בעזרת השם תהיו גדולים, ואתם גם תכנסו לניסיון, והוא אומר שזה דבר לא נכון. ילד צריך לדעת שלשמור שבת, זה דבר מובן, זה דבר נעים, דבר קל, אין בכלל ניסיון, אין שום דבר, אין שתי אופציות, אין בכלל מצב שאנחנו לא מקיימים שבת, מסתדרים, זה לא יודע מה, ביום ראשון נראה הלאה, כן? לא לעשות דרמה יותר גדולה מדי מהשמירת מצוות ומלעבור איסורים. ואומר שזו לדעתו הייתה הסיבה, ככה מוישה פיינשטיין כותב על התורה, זו לדעתו הייתה הסיבה שהדור ההמשך בארצות הברית לא שמרו שבת הילדים שלהם. כי הילדים חוו את החוויה הקשה הזו משבת. שכשבת זה מלא בעיות, זה מלא קשיים. ההורים באמת היו מצד אחד מאוד שמחים שהם עמדו בניסיון הקשה הזה. אבל עצם הדבר שההורים עשו מזה עניין, זו בעיה. ואני חושב שזה בעיניי זה דבר מאוד יפה. כי באמת, שמעתי פעם שהרב שך, זכרונו לברכה, היה לו בן אחד לרב שך שהוא לא הלך בדרכי אביו, נגיד כך. ולרב שך היו שכנים שהאבא היה אדם מאוד פשוט, היה יהודי בעל הבית פשוט, ויצאו לו ילדים, תלמידי חכמים, גדולי תורה, כל הילדים שלו, ורב שך מספרים שהוא הסביר פעם שההבדל היה בשולחן שבת, שאצלי לא שרו זמירות, כך הסיפור העממי הולך. ואני חושב שזה לא רק עניין של הזמירות, אני חושב שיש פה עניין, אני לא יודע מה היה בבית של הרב שך, אבל אני יודע מה היה בבית של המשפחה השנייה. המשפחה השנייה, שהיא הייתה משפחה חמה, וזה לא חושב שזה רק עניין של המוזיקה שמה של מנוחו ושמחו, אור ליהודים, כן, בדיוק את הזמירות, אלא להעביר את היהדות בצורה של שמחה, של חוויה, שזה טוב, שזה נעים, שזה כיף, שזה נחמד, שזה כליל, זה זורם, זה בסדר. ההורים שלי טובים עם זה, הם שלמים עם זה, הם שלמים בדרך שלהם, יש להם דרך חזקה, זאת אומרת, היהדות זה הדבר הדומיננטי והיפה בחיים. ושבת, זו הזדמנות היפה, לשיר זמירות בשבת. זה לא בגלל שכאילו יש איזה דין של לעשות איזה אוינק שבס והוא לא קיים את הדבר הזה. לא. היהדות אצל הילדים היא צריכה לעבור באופן חווייתי, באופן אפילו איסורים של שבת, כן? אם אנחנו נעשה מזה את כל הנרבים ואת כל הקושי ונתאר את זה ונצרוב את הדבר הרע בילדים, זה עלול להביא לתוצאות לא טובות. אנחנו צריכים לעשות את זה בשמחה. אנחנו בשבת זורמים, מקיימים שבת, אנחנו מעבירים את כל היהדות. אני לא מדבר על סוכות ואני לא מדבר על פסח ואני לא מדבר על בכלל על חוויה, על לימוד תורה. על 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 כל הדברים שאמורים כאילו להקשות על החיים של הילד, כי באמת ילד רוצה לשחק בשבת במחשב, הוא רוצה לשחק מן הסתם, כן, הוא רוצה גם לא לעשות כל מיני דברים, ופה הוא צריך לעשות, צריך לקיים, צריך לעשות, צריך לקום, צריך לעשות כל הזמן. אני פעם ראיתי, כשהייתי בחור צעיר בישיבת פונוביז, אני זוכר סיפור שמאוד נכנס לי. הלכתי להתפלל בשבת בבוקר באיזה בית כנסת בעיר בני ברק, קמתי מאוחר קצת, והלכתי להתפלל בכנסת של בעלי בתים, מה שקוראים. ובקריאת התורה אני שם לב במחזה ש, לא יודע, בעיניי נחרט מאוד חזק. מגיע אבא לבית כנסת, בקריאת התורה הוא מגיע. אדם כזה פשוט, אני במקרה יודע מי שזה היה. הוא נכנס לבית כנסת, בקריאת התורה מגיע, שם את הטלית, ואז הילד שלו גם הגיע אחריו, אבל הילד כבר הגיע כנראה לבית כנסת מוקדם יותר, אבל הוא לא היה בקריאת התורה, והוא ראה שאבא מגיע לקריאת התורה, והוא מצטרף ככה לאבא. ואבא אומר לו, איפה היית, ילד? הוא אומר, בחוץ, שיחקתי. מה? ואני אומר לך, הוא נתן לו שתי סתירות, בבית הכנסת, כן? שתי סתירות, מה? מה אתה עושה בחוץ? למה אתה לא התפללת יפה כמו כל הילדים פה? זהו. זה סיפור שהיה לפני הרבה מאוד שנים. אני יודע איפה הילד היה נמצא היום. אני עקבתי אחרי הסיפור הזה. הילד היום הוא לא דתי, לא שומר לא תורה ולא מצוות. ואני חושב ש... אני חושב שאת ההקשר אתם מבינים לבד, כן? ואני בטוח שהאבא, אני אגיד לכם למה, למה האבא נתן את המכות לילד שלו. כי באמת האבא לא רצה שהילד יהיה כמוהו. באמת, אולי היה מרוצה מזה. אני חושב שהוא נתן את המכות, באמת מתוך הרגשה, אני מלא, כלום ניק, אבל אתה, חשבתי שאני שולח אותך לתפילה, ואתה מתפלל, וגם אתה, כזה ז'וליק, בואי נה, שתי סתירות, וכן הלאה, וכן הלאה. פה אנחנו מבינים שזה אבסורד, ואני אומר לכם, הילד הזה, במקרה אני מכיר את המשפחה קצת, כן, הילד הזה הוא היום, ודאי שלא שמר קשר עם ההורים שלו, וגם לא עם אביו שבשמיים. כי פה אולי זה קצת דרמטי מאוד, כן? כי באמת כל אחד מבין איזה צחוק אתה עושה, מה אתה בעצמך לא דוגמה לילד וכו' וכו'. אבל אני חושב שהמבט הוא יותר נכון. אני מכיר גם הרבה מאוד בתים שההורים היו אנשים פשוטים, לא תלמידי חכמים גדולים, לא חכמים גדולים, וגידלו ילדים לתפארת. משום שההורים באמת בתמימות הצליחו להעביר לילד את המסר הפוזיטיבי הזה, שאומנם אנחנו לא, אנחנו יכולים לקחת גם בעולם הגדול, לא צריכים לקחת דווקא בעולם הרוחני, אנחנו יודעים הרבה מאוד אנשים שהם לא משכילים למשל, אנשים פשוטים שלא הייתה להם שום השכלה, אבא הוא חיית והאמא היא מנקה, אני לא יודע מה, חדרי מדרגות, ויש להם ילדים פרופסורים, אני לא יודע מה, כי ההורים באופן סיסטמטי, יש כאלו, אין? סליחה, למשל, כן. מה?
לא שמעתי את זה אף פעם.
מה מה?
חוץ מלומנוסף לא שמעתי את זה אף פעם. שאבא שלו היה דייג והוא יצא
פרופסור. כן, אוקיי. בסדר. יש הרבה מאוד אנשים שהצליחו להעביר לילדים שלהם את האמביציה להיות משהו בחיים, את האמביציה להיות, כי ההורים הצליחו להעביר לילד שלהם בצורה פשוטה, בצורה תמימה, שאנחנו באמת לא כל כך מוצלחים, או אפילו ברוחניות, אנחנו באמת לא גדולי תורה, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו לא עושים את זה, אבל ממך, באהבה ובצורה הכי תמימה, אנחנו מנסים להעביר את המסר הפוזיטיבי הזה, ואני מכיר הרבה משפחות שזה עבד, אני מכיר באמת, להיכנס פה לפרטים עכשיו, זה לא נגמור כל הלילה, כן? משפחות מאוד פשוטות שגידלו ילדים תלמידי חכמים, בצורה תמימה ופשוטה וטובה, ו... הפוך, אתם ודאי גם מכירים, אבל שהגמרא כבר אומרת שמפני מה הם בניהם של תלמידי חכמים, תלמידי חכמים, כנראה בזמן הגמור זה כבר היה. אז הגמרא, יש כל מיני תירוצים בגמרא, אבל אני רק רוצה להתייחס לשאלה. הגמרא כמו, תגידו, מה קורה פה? למה הם בניהם של תלמידי חכמים, תלמידי חכמים? אז יש כל מיני תירוצים בגמרא, אבל השאלה היא שאלה פתוחה, כי אנחנו יודעים שזה לא עובד כל פעם. זה בקשר לנושא של העונש. אני רוצה קצת בכל זאת לנגוע בנושא של שכר. אנחנו דיברנו על עונש, ואנחנו הרבה רוצים לדבר קצת על נושא של שכר. יש, אני אספרת לכם פעם הקודמת, שאחד הדברים שאני למדתי בחיי הנושאים שלי, שאני באתי מבית שאף פעם לא קיבלתי פרס, לא קיבלתי שום תגמול על מעשה שלי. כן. לא קיבלתי שום תגמול, ואני נכנסתי למשפחה שונה קצת, הם גדלו באווירה שונה, במשפחה שונה, ושם אני ראיתי שיש הרבה מאוד תגמול, זאת אומרת, יש כזה כך ותן, יש שיטה שלמה של פרסים ושל נתינה וכו' וכו'. בהתחלה, אני אגיד לכם את האמת, לי זה היה נראה מאוד משונה, מה אנחנו פה, חנות מקולת פה, מוכרים, נותנים פה, מעשים פה כל מיני גישפטים פה, הילד בא, לומד, לא עושה וכו' וכו'. אבל באמת, במשך הזמן ראיתי שהדבר הזה, יש בזה, קודם כל זה עובד, אבל אני גם חושב שבהתבוננות מסוימת, זה גם, מובן למה זה עובד. כי באמת, אני חושב שהפרס אצל הילד הוא רק סימבול. זה לא כמו, אצלנו אנחנו אנשים תכליתיים, אנחנו רוצים לקבל, בסוף היום רוצים לקבל משכורת טובה ותגמול טוב. אם הבוס קצת צועק עלינו, אנחנו גם בסוף נסתדר עם זה, כן? העיקר שייתן, שישלם טוב, כן? ואם אנחנו נדע שצריכים לסבול ממנו קצת, פעם בחודש נוע קצת צעקות שלו, אבל הוא משלם טוב, אנחנו נעבוד אצלו. ואם אנחנו נלך לבוס נחמד, יש אנשים אולי שעושים את השיקול הזה, אבל רוב האנשים הם מאוד תכליתיים. אנחנו יודעים לעשות את התכלס. אבל ילדים, הפרס אצלם זה הזדמנות לשמוע את העידוד, לשמוע את השמחה של ההורים על מה שהם עושים. וזו נקודה מאוד חשובה. אם הילד חס ושלום מפתח רעיון כזה שההורים הם כמו בנק, ויש פה איזשהו ביזנס כזה שכך ותן, לא עשינו שום דבר, לא עשינו שום דבר, שום עסק. אבל אם הדבר הזה כלול באופן גלובלי, בקשר טוב, בקשר בריא שבין הורים לילדים, שבאמת ההורים יודעים לעודד, זאת אומרת ככה, לעודד, זה המילה, אני חושב, אתם יודעים מה זה המילה? לעודד, עידוד, כן? עידוד זה כמו עוד, כן? זה גם בעברית, עוד ועוד, כן? אבל עידוד, אני חושב שזה המפתח. הפרס הוא אמור להיות עידוד, זאת אומרת ככה. הילד אמור בסנסורים שלו, בחיישנים, קוראים לזה בעברית, בחיישנים שלו להבין שהמעשה שהוא עשה מאוד מאוד שימח את ההורים שלו. איך הוא יודע שזה שימח? הנה, עשיתי, התאמצתי, והם השתדלו, קנו לי אופניים חדשות. וואו, חזק מאוד, הייתי באמת טוב. אני קלטתי שהייתי מאוד טוב, אני מאוד רואה שאבא באמת אוהב אותי, שהקשר בינינו הוא מאוד טוב, איך אני רואה? שאני רואה שכשאני ילד טוב, הוא כל כך שמח. איך אני רואה שהוא שמח? כי הוא לא כל יום יש פה חגיגה. לא כל יום האבא לוקח אותי לטיול, אני לא יודע מה, ומדבר איתי ככה יפה, ושם את היד על הזה, על הכתפיים שלי, ונותן לי תפיחה לשכם. רק מתי שאני באמת עושה את הדברים הטובים. ואם אני לא עושה, אני רואה שאבא קצת מצטער, ואני לא רוצה שאבא יצטער, כי אני מאוד קשור לאבא הזה. איך אני קשור לאבא הזה? כי עם האבא הזה יש לי קשר טוב. הוא חבר שלי, הוא שומע אותי, הוא מבין אותי, הוא מאזין לי, כשיש לי בעיה אני הולך אליו, כשיש לי מריבות עם החברים שלי אני מספר לו, כשלא הולך לי בחיים אני גם מספר לו, גם כשקשה לי אני מספר לו, לא רק כשאני מאוד מצליח. בתוך החבילה הגלובלית הזו, הפרס הוא באמת מאוד מוחשי, ואת הדבר הזה אני אומר לכם באמת, אני לא ידעתי שקיים כזה מסר חזק, שזה נקרא פרס. עכשיו, הפרס הוא לא צריך להיות איזשהו, לא יודע מה, משהו מפואר כמו שהורים חושבים. הפרס הוא בעיקר מלווה בכמה מילים שכתובים על, על ההקדשה, על הספר שקנינו לו, או על ההזדמנות, או על המסר, או על זה שאמרנו לו. כשאנחנו נתנו לו, אנחנו גם אמרנו לו, שאתה לא יודע כמה אנחנו חסכנו, שמנו כל יום, לא יודע מה, שקל, אנחנו שמנו שקל בצד, הורדנו מהמשכורת שלנו בשביל שאתה כל כך שימחת אותנו, ואנחנו החלטנו לתת לך את הדבר הזה. כשהילד יודע שההורים עשו את המאמץ בשבילו, והוא מקבל את זה באופן מוחשי, לא בהבטחה לגן עדן, כן? שזה בעזרת השם, שאתה תהיה גדול, אתה תבין עוד כמה טוב זה היה שאתה למדת עכשיו את המשנייס, כן? אתה תראה, אנחנו לא יכולים להסביר לך את הכל. זה, משנייס היו פועלות, פעולות גדולות מאוד, תינוקות של בית הבן, זה ידוע שזה... קשה מאוד לילד זה, אבל אם הוא יודע שהוא כתינוק של בית רבן, הוא הצליח לגרום בזה נחת רוח גדול להורים שלו, ודאי שיש בזה דבר מאוד מכובד. אני גם לא זוכר איפה שראיתי פעם, אבל גם ראיתי אחד מבעלי מוסר, גם דבר מאוד יפה. שהוא ראה הזדמנות על פרסים, למשל, שאתה ילד, אולי זה בילדים קטנים יותר שייך, אבל למשל ילד עושה מעשה מאוד יפה, ואתה נותן לו חבילת סוכריות בשביל לחלק היום בכיתה. אתה מחנך אותו פעמיים. קודם כל, הילד מאוד שמח שיש לו חבילת מסטיקים, אני לא יודע מה, או חבילת סוכריות, או אני לא יודע מה, שהוא יכול לתת בזה, אבל אתה גם מחנך אותו פה למידת נתינה. זאת אומרת, למידת נתינה, הכוונה היא להשתתף, לשתף אנשים אחרים בשמחה שלו. וזה גם באמת, אני לא זוכר מי פעם ראיתי את הרעיון הזה, אבל זה רעיון מאוד יפה, רעיון מאוד, מאוד חינוכי. זאת אומרת שאנחנו קודם כל נותנים לו כמובן את התגמול המיידי על המעשה שלו, אבל אנחנו נותנים לו פה גם הזדמנות להראות לו שגם אנחנו משתפים אנשים אחרים, אנחנו בני אדם, מה שקוראים מנש, אנחנו מנשים. אתה שמח? נו, שכולם יהיו שמחים איתך. הנה, היום תקבל, אני לא יודע מה. כל אחד יחשוב משהו, משהו יודע לעשות. יש עוד אופנים, זה לא חייב להיות כמובן פרס כספי. יכול להיות למשל שהאבא אומר לילד, תשמע, אתה כבר עושה מאמץ, אנחנו מסתכלים, עשינו טבלה כזו, אני רואה שאתה ממש מתקדם. כל הדברים שאנחנו כתבנו, אתה, יש לך 10. היום אני לוקח אותך אישית, לוקחים איזשהו, לא יודע מה, לקנות לו משהו בחנות, או לקח אותו לטיול אישי. זו הזדמנות מצוינת לזמן, קוראים לזה זמן איכות, כן? אין לנו זמן, אנחנו אנשים מאוד עסוקים. כולם, בטח, אנשים מאוד עסוקים. אין לנו זמן לתת לילד אישי משהו, כן? אם אנחנו ניקח את הילד לבד, ניתן לו שעה, שאנחנו יוצאים איתו סיבוב בעיר, אני לא יודע מה יוצאים איתו, אפילו יוצאים איתו לסופרמרקט, רק איתך, לא? הוא בא, היום הוא בא. זה הזדמנות שלנו, בינתיים לזרוק כמה מילים נחמדות, כמה שנחמד לי איתך, כמה שטוב לי איתך, זו הזדמנות טובה מאוד לתת לילד גם הרגשה שזה, קוראים לזה בסלנג, קוראים לזה מצ'פר אותו, כן? על המעשים הטובים שלו, כן? זה באמת מסר מאוד חינוכי, ובעיקר, באמת, כמו שאני חושב כל הזמן, אי אפשר לתת לילד פרס ולהגיד לו, טוב, עשית את זה, כך, זהו, קח את החמש לירות שלך ושלום. זה לא שווה כלום. כאשר עושים את זה בצורה קרה, כאשר ילד מקבל את את הכסף שהוא ניגש, לא יודע מה, לכספומט שם, ומושך את הכסף, עושה את הקוד, ומושך, מקבל את הכסף, אנחנו רק הפסדנו בזה. הפסדנו בזה שילד לומד שכאילו הוא לא עשה שום דבר, הוא עשה רק בשביל התכלית, וזה אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים את המסר שלנו בזה. אנחנו עוטפים את הקשר הזה, את המסר שאנחנו רוצים באמת לעודד אותו, עם עטיפה יפה, שילד באמת, זה מושך את העין, זה אומר, וואו, איזה יופי זה עובד. כולם בבטח מכירים את המשל של הרמב״ם, הרמב״ם בפירוש המשניות, שהרמב״ם, אפילו התקתי את הלשון שלו, הרמב״ם בפירוש המשניות, דווקא משתמש במשל הזה, כן, שהוא מדבר על זה, על מה זה מתוך, שלא לשמה, בא לשמה. אז הרמב״ם כותב, שים בדעתך כי נער קטן הביאו אצל המלמד ללמוד תורה, וזהו הטוב הגדול לו לעניין מה שישיג השלימות. אלא אנחנו לוקחים ילד ואנחנו לוקחים אותו לחידה ללמוד תורה בשביל מה? כי אנחנו רוצים שיגיע לשלימות, כן? שישלים את עצמו, שיהיה איש קרוב לקדוש ברוך הוא, שילמד חוכמתו יתברך וכו' וכו'. אבל הילד, אומר הרמב״ם, אינו מבין מעלת אותו הטוב ולמה שיגיעו בשבילו מן השלימות, ולפיכך בהכרח יצטרך המלמד שיזרד אותו על לימוד בדברים שהם אהובים אצלו לקטנות שנותיו, ויאמר לו, קרא, תלמד, קרא, מקרא, כן, ותן לך אגוזים או תאנים, ותן לך מעט דבש, ובזה הוא קורא ומשתדל. הילד רוצה, למה הוא עכשיו? הוא רוצה לקבל תאנים, הוא רוצה לקבל דבש ואגוזים. כן, לא לעצם הקריאה, לפי שאינו יודע מעלתה, אלא כדי שיתנו לו אותו מאכל, והאכילת אותן המגדים אצלו יקר בעיניו מן הקריאה, וטובה הרבה, הרבה בלי ספק, ולפיכך חשוב, חושב, הלימוד עמל ויגיעה, והוא עמל בו כדי שיגיע לו באמת באותו עמל, התכלית האהוב אצלו, והוא אגוז אחד או חתיכת דבש. וכשיגדל, ויחזק שכלו ויקל בעיניו אותו הדבר שהיה אצלו נכבד בלפנים, וחזר לאהוב זולתו, יזרז אותו וירור טובתו, ויאמר לו מלמדו, קרא וקח לך מנעלים יפים או בגדים חמודים, כבר צריכים, היום קוראים איזה שדרוג, כן? אי אפשר לתת, לילד קטן אפשר לתת סוכריה, אבל לילד גדול אומר, שמה, צריך נעליים מודרניות, כן? אופניים. איך? אופניים. אופניים, כן? אז המלמד יקרא לו, ובזה ישתדל לקרוא, לא לעצם הלימוד, אלא לאותו המלבוש, וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, פה הרמב"ם גומר, אחרי זה אומר, אחרי זה אומר, כשהוא גדל על ילד, אומר, למד פרשה זו או פרק זה, ותן לך דינר אחד או שני דינרים, כסף, צריך תכלס, מה אתה מביא לי פה סוכרת? אני אחליט מה אני אקנה, תן לי כסף. והרמב"ם אומר, ובכך הוא קורא, הוא משתדל, לקח אותו הממון, ואותו ממון אצלו נכבד מן הלימוד, לפי שתכלית הלימוד אצלו, הוא שיקח הזהב שיבטיחו בו, וכשידעתו שלמה, ונקלע בעיניו זה השיעור, וידע שזה דבר נקל, יתווה למה שהוא נכבד מזה, ואומר לו רבו, למד, כדי שתהיה ראש ודיין. זה גם סוכריה. וכבוד, ויכבדוך בני אדם, ויקומו בפניך, כגון פלוני ופלוני, והוא קורא ומסתדל כדי להשיג מעלה זו, ותהיה תכלית אצלו הכבוד, שיכבדו אותו בני אדם וינסו וישכחו אותו. וכל זה מגונה, כמובן שזה לא מי יודע מה, אבל ואומנם יצטרך למיעוט שכל האדם שישים תכלית החוכמה, דבר אחר זולתי החוכמה, ויאמר לאיזה דבר נלמד, אלא כדי שנשיג בו הכבוד וכו' וכו'. זאת אומרת, הרמב"ם אומר כל הזמן שאנחנו פרלל למה שאנחנו מחנכים, אנחנו ודאי כל שלב ושלב רוצים לחנך את הילד לתכלית לפי הרמה שלו, אבל אנחנו כל פעם נצטרך לשים בצד איזשהו דבר למשוך אותו. טוב, אבל הרמב"ם לא נכנס פה לעומק הדברים, אני חושב שהדברים הם פשוטים, שכאשר הילד מבין שהדבר הזה הוא נחמד, הוא מענה, הוא טוב לחיים שלו, הוא טוב לעתיד שלו, אז גם הוא יקנה את הדבר הזה. הוא יקנה את ההרגל הזה, הוא יקנה את ההרגל היפה הזה. אז זה כמובן, צריך פה, קשה פה לתת מאוד שיעורים, איך בדיוק עושים את זה, כמה פרסים לחודש וכמה, לא יודע מה, וכמה עונשים לשבוע וכו' וכו'. אני חושב שהפרינציפ מאוד פשוט, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. זה אני חושב הסיכום, זה עקבי בן הלל אומר, משנה אני חושב, כן, משנה בידיס, עקבי בן הלל אומר, יש כל מיני דברים שהוא אומר. הוא אומר גם דע לפני מי אתה עומד, אבל אנחנו לא עוסקים בזה חס ושלום. אנחנו עוסקים במעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. זה בעצם הרעיון של שכר ועונש אצל הילד. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. והוא אמור להבין את זה. זה לא שאנחנו נבין את זה. אם אנחנו נבין את זה, זה לא יעזור, זה לא יספיק. אנחנו צריכים שהילד במושגים שלו, כמו שהרמב"ם אומר, אנחנו לא נסביר לילד גדול, לילד קטן בן שלוש, שאם תהיה חרוץ, נקרא לך נעליים. הוא לא מבין, נעליים, הוא רוצה, תן לי טופי, תן לי עכשיו סוכריה, מה אתה נותן לי עכשיו נעליים? אבל כשהוא יהיה בן 8, בן 9, אנחנו נקנה לו נעליים, וכשהוא יהיה בן 10, נקנה לו אופניים, וכשהוא יהיה בן 12, נקנה לו, לא יודע מה כבר היום, אפשר לקנות לו. איך?
אוטו.
אוטו. אז זה בעצם הסיכום של השיעור, אם אנחנו נרצה. אז שוב פעם, אם נסכם, ודאי שאנחנו נשים גבולות, אבל הגבולות הם לא חלק מהגשמת רצוננו ושיכבדו אותנו ושישמעו לנו. אנחנו מבטלים את עצמנו פה לגמרי. אנחנו לא חלק מהעניין. זה לא קשור. אנחנו לא נעלבים, אנחנו לא מקבלים קומפלימנטים מילדים. לא, אנחנו לא בונים את הקריירה שלנו חס ושלום על חשבון הילדים הקטנים האלו. וגם אם ילד פגע בנו, אנחנו לא אמורים כל כך להיעלב ולהתבייש וכו' וכו'. ואם ילד יתחצף אלינו, ואם ילד עשה לנו. אלא אנחנו באמת, כהורים שאמורים לדאוג לו ולחנך אותו, אנחנו נדע שאם אנחנו לא נחנך אותו, שלעשות דברים כאלו זה דברים לא טובים, אוי ואבוי, מה שיקרה לו, לא לנו. הוא יגדל בן אדם לא טוב, הוא לא יסתדר. הוא לא יסתדר בחברה, הוא לא יסתדר בחיים, הוא לא יסתדר עם אשתו, הוא לא יסתדר גם עם הילדים שלו, הוא לא יסתדר. אם הוא לא יבנה לעצמו את הדבר הזה. דבר שני, אנחנו בוודאי נרצה שהילד יהיה לו חיבור טוב, חיבור טוב, חיבור טוב לחוכמה, חיבור טוב לדרך ארץ, חיבור טוב למשמעת, חיבור טוב לכל הדברים החשובים שכל אחד מכם ודאי יודע מה שהוא רוצה מהדור הבא שלו. אנחנו נשתדל שהסיטואציה שלו לדברים האלו תהיה טובה, והסיטואציה אצל ילד היא מאוד מאוד עוזר לפעמים שהיא דבר מוחשי, שהיא דבר ברור, שהיא דבר מוחשי. ומוחשי אצל ילד זה גם קומפלימנט. גם להגיד לילד פעם ופעמיים, דרך אגב, לזה אין שיעור. לפרסים יש שיעור. אי אפשר לתת יותר מדי פרסים. זה ילד יגדל איזה ביזנסמן יותר מדי גדול. אבל לקומפלימנטים אין שיעור. אם נוכל לעמוד כל היום לילד ונחמיא לו ונעודד אותו, היינו הורים מקסימליים. היינו הורים מקסימליים. לעודד ולאהוב ולהביע את העידוד ולשים לב. וגם כאשר ילד נכשל, הוא נכשל בחברה, הוא עשה שטויות, הוא רב עם החברים שלו, אבל הוא פגוע, זה כואב לו. אנחנו נגלה אמפתיה, אנחנו נגלה אמפתיה נקשיב לו, נאזין לו, הוא יבוא הביתה, הוא כועס, הוא רגוע, אז אנחנו נשים לב, מה קרה? בוא, תספר לאבא מה קרה. אנחנו נשים את האוזן שלנו ליד הלב שלו, נקשיב לו ונעודד אותו, זה דבר מאוד חשוב, זה דבר מאוד חשוב. קל וחומר, לא יודע קל וחומר, סליחה, באותה מידה, אנחנו גם כשהוא עושה דברים טובים, אנחנו כל הזמן נגיד לו, אנחנו נגיד לו ונשים לב שהוא אתמול לבד עשה בלי שאמרנו לו, לא יודע מה, שטף את כל הכלים. אנחנו נגיד לו, שמנו לב אתמול בלילה, וגם שמנו לב שבשלוש שנים, שלוש לילות אחרונות, הלכת לישון לבד. כל הכבוד. הנה, אתה מקבל משהו בלי שהבטחנו לך פרס. לא פרס. אפילו מילה עידוד, אפילו כוכבית על הלוח, אני לא יודע מה. כן? אבל לא שהוא ביקש, נו, למה לא שמתם לי? או, מה, כן, כן, דיברנו אתמול, כן, נכון, סליחה, שכחתי. אוי ובוי, הרסנו את הכל. אם אנחנו בעצמנו נשכיל לעשות את המעשיך יקרבוך ביוזמה עצמית שלנו, יש בזה ערך מאוד גדול. אבל גם אפשר לייתר כמובן פעם לאיזה בקשה, לאיזה משאלה של ילד, לא קרה שום דבר. אני חושב שהרבה פעמים צריך לקחת בחשבון שהרחוב בחוץ נוצץ, וילד אמור לקבל הרבה מאוד עטיפות, הרבה מאוד עטיפות של חום, הרבה מאוד עטיפות של תשומת לב בבית שלו, בשביל שהוא ירגיש שהבית שלו וההורים שלו והרצון של ההורים שלו והרצון של ההורים שלו שהוא יקיים את רצון אביו שבשמיים, זה באמת הדבר החשוב ביותר. וכאמור, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. אני חושב שזו הסיסמה שאנחנו צריכים מאוד לזכור, שאנחנו מעבירים את זה לילד, את האחריות הזו, שגם הדברים הלא טובים אתה משלם, לא רק על הדברים הטובים אתה מקבל, אלא גם על הדברים הלא טובים אתה בעצמך משלם. לא שאנחנו, אם אנחנו נצטרך כבר להפעיל את הסנקציות, אנחנו קצת כבר בבעיה. אבל אם הוא בעצמו ידע שהמעשים שלו מביאים לתוצאות לא טובות, הכי טוב זה לתת לו לבד להסתפך, נגיד עם החיידר למשל, או עם הבית ספר, שהוא בעצמו מבין שמה שקרה, הוא הסתבך, הסתכסך, משהו לא הולך, זה קשה, ואנחנו נוטים למרוח את זה, כן? אנחנו נשתדל לתת עליו אחריות, לתת עליו סמכות, אז באמת הילדים, בעזרת השם, יגדלו לתפארת, ונראה בהם רק נחת. כל טוב, לילה טוב, להתראות. מזל טוב על בליאור קרבשי, נולדה לו בת, נהיה דוד היום, יותר דוד, עוד דוד. הכל בסדר? איפה ילדה? איזה בית חולים?